הנה מגיע רגע בחיים שבו החלום והמציאות נפגשים. וילות היוקרה החדשות של א' ג' החזקות עם חוויית מגורים שטרם הכרתם. דמיינו את עצמכם מתעוררים אל הזריחה המריבה מעל הכינרת, כשהר ארבל המרשים משתקף במים הכחולים. אדריכלות חדשנית, חומרים איכותיים ותכנון מושלם, כל אלה יוצרים את בית החלומות שלכם. פרטיות מוחלטת, נוף עוצר נשימה, ומיקום אסטרטגי המשלב שקט כפרי עם גישה מהירה למרכזי בילוי ותרבות. זו לא רק השקעה, זה מימוש החלום שלכם. מספר הווילות מוגבל, לפרטים נוספים חייגו עכשיו, כוכבית 6947. א' ג' החזקות. החיים שתמיד חלמתם עליהם, מחכים לכם כאן.
רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בוקר טוב, חג שמח, כמעט שבת שלום, שלל ברכות ואיחולים לכולם, אמן. קיקטוק, נפל בעריכה, פרק שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, התגעגענו, קודם כל התגעגעתי לגילי, לא ראיתי אותו מיום שני, שבמונחים שלנו זה כאילו נצח נצחים. מה קורה גילי?
בסדר גמור.
איך אתה?
עייף,
עייף.
אבל כיף לבוא לעבודה. זאת העבודה שלנו.
לגמרי, זכות. תמיד אני אומר את זה, זאת זכות.
עייף מהניקיונות לפסח, לא?
כן, גילי בטירוף לניקיונות.
לא קל לו, לא קל לו.
עברתי עם מצית בפינות של הבית.
לא קל לו. קנה גם זה, לחמניות מקרמח תפוחי אדמה.
עם אורי, עם מצית, עם נר.
אתמול עשינו, האמת שאנחנו עשינו עם הילדים, חיכו לזה חמי זמן, בדיקת חמץ, אתה יודע, אתה שם עוטף פיטה בנייר כסף, שם 10 ב-10 פינות של הבית, כל פינה של הבית.
אז זה כמו אפיקומן?
ואז סוגר את כל...
איזה בית מוזר יש לך שיש לו 10 פינות?
לא.
אני צוחק, בכל חדר.
ואז אתה סוגר את האור לחלוטין, ועם נר הולך ומחפש כאילו את החמץ.
את החמץ שאתה שמת.
כן.
יפה. זה כמו אפיקומן של לפני.
הילדים עשו מחנה אימון לאפיקומן.
יפה, מחנה אימון לאפיקומן. אז שלמה וייס, אופיר סער, כמובן, קיקטוק נפל בעריכה. אגב, זה פרק 93 לנו כבר, מתקרבים בצעדי ענק אל פרק 100. מתכננים הפתעות, אנחנו בעצמנו עוד לא יודעים מה הם יהיו, אבל שווה לעקוב. טוב, בוא נתחיל. בוא נתחיל, אני אומר.
אגב, הייתי בברלין השבוע, חייב להגיד.
נכון, איך היה בחול? חייב להגיד.
היה אחלה, אבל ראיתי סרטון שלכם מכאן 11 עם קנדה.
כן.
ועדיין, הדבר שהכי בלט בכל הכתבה, איך סגי אוכל קטשופ עם צ'יפס ככה מול המצלמה?
אשתי שלחה לו שהיא רושמת אותו לקורס נימוסים והליכות.
תשמע, עוד מעט זה יגיע לפיצוח גרעינים, גילי, מול המצלמה?
אבל אני יכול להגיד לך,
ראית איך הוא טובל אבל? ראית איך הוא טובל?
לא ראית את זה?
לא ראיתי.
תשמע, אני אגיד לך שבעיניי זה מיוחד מאוד. זה מאוד מיוחד. החוסר מודעות וחוסר אכפתיות אפילו לזה שמצלמה מצלמת אותו. עכשיו הוא גם דוחף, הוא לא לוקח את הצ'יפס ונותן לו ביס למעלה, הוא מכניס את כל האצבעו, יא.
והוא לא עשה צ'יפס כאילו זה מסטיק.
פה פתוח, ותוך כדי הוא מדבר.
אבל הייתי בהופעה שצולמה, לכאן 11. זה היה בחיפה.
כן, כן, זה חלק מהכתבה.
טוב, מצינו את הסיפורים האלה, בוא נדבר כדורגל. בוא נדבר.
זה היה.
וואו, 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 אתמול, בלומפילד. אימאלה, שמה, ביתר. חששה מאוד מהמשחק הזה, צריך להגיד, בגלל עומס המשחקים. מפחיד.
אני יכול להגיד לך שעדי ביתר, שהיא משחקת בבלומפילד, עד היום אני לא זוכר משחק שביתר ירחה, בדרך כלל היא מערכת בבלומפילד, שיש לה משחקים ללא...
שיש עונשים.
כן. ובדרך כלל אין אווירה, אין אווירה, יש אווירה של קהל, הרבה
קהל. נגד אשדוד מחזור ראשון.
זה לא היה דומה, פעם ראשונה שהצליחה להביא את טדי לבלומפילד. האווירה לפני המשחק, במהלך המשחק, כמובן שהדברים גם הלכו לטוב, בעיקר בחצי השני, אבל מתחילת המשחק, האווירה, השלטה במשחק, הרגשת ש... ממש, מהר מאוד הרגשת שזה משחק של ביתר.
כן, אני גם חושב שהדבר הראשון שצריך לדבר עליו עוד לפני המקצועי, זה כל מה שקשור לאווירה שהייתה אתמול בטדי.
בלומפילד.
בבלומפילד, אתה מבין?
כמה, אם זה מתחלק, כמה היו עדי ביתר?
אם אמרו, בהתחתות 26, היה 23 אלף עדי ביתר. תורף. תשמע, הקהל של ביתר העונה, כאילו חזר לו הביתר. אלא, ולא מעניין אותו, ופתאום הוא חוזר, ואתה יודע, בדרך כלל כשאתה מגיע לטדי, אין הרבה קהל, אתה מוצא חנייה, הכל טוב מסביב, ופתאום העונה, כל נסיעה לטדי למשחק של ביתר, זה נהיה כאילו, אתה חושב, מחשב עוד מראש, רגע, אני אצא שעה לפני, כי לא תהיה חנייה בוודאות בזה, והכל יהיה חסום, ואתה שוב מרגיש שביתר מרגישה בעצמה שהיא קבוצה גדולה, והאוהדים שלה מרגישים שוב שהם קבוצה גדולה, ואני חושב שברק אברמוב בינואר, כשהוא הביא את עומר אצילי, נתן להם בכלל להרגיש שאנחנו חלק מהסיפור, והם מרגישים את זה, וזה כיף.
ואם אני לא טועה, העונה, הם לא ב... כל הבלגן של ההתאחדות.
אני חושב שזה העונה שהיא הכי הרבה פחות דיונים, בטח בעשור האחרון.
זה לזכותם גם, צריך לציין את זה.
אתה יודע, בהתאחדות זה כמו יואב קאט, שבונה על הדרבי בחיפה, שהוא בונה תקציב. בהתאחדות שהם בונים תקציב שנתי, הם בונים על ביתר, והשנה הם נפגעו קשות.
זה כמו שהייתי...
אולי הם בונים שהם בונים על עונש בגמר.
אחרי שפרשתי, הבאתי לדוקטור קוץ, זה המומחה אולטרסאונד, כולם באים אליו, הוא אלוף, באמת אלוף, והייתי בא אליו חדשות לבקרים, כמו שאומרים, ואחרי שפרשתי, באתי אליו עוד פעם אחת לאיזה משהו, אז הוא אומר לי, תגיד לי, איך אתה פורש? בוא'נה, אני לקחתי משכנתה. איך אתה מעיז לפרוש לך באמצע? באמצע התשלומים. הייתי מפרנס אותו.
זה מה שאמר לנהיגה, אמר לאשתי.
אני חושב שאמרתי את זה באחד הפרקים, ואם לא, אני חייב לחזור על זה עוד הפעם. ביתר ירושלים זה הדבר הכי טוב שקרה לכדורגל הישראלי, העונה... החזרה של הקהל של ביתר ירושלים, של ביתר ירושלים התוססת, הכיפית, הגדולה, השילוב של שני הדברים האלה ביחד, וזה לא משנה מה גורם למה, היכולת להחזיר את הקהל או הקהל ליכולת, בסוף זה הולך ביחד, זה נוצר באיזה סינרגיה.
אני אגיד לך מה הדבר שהכי מאפיין את ביתר.
זה הדבר הכי טוב
שקרה לליגה שלנו. אני אגיד לך מה הדבר שהכי מאפיין את ביתר. חוץ מאוהדי הפועל תל אביב ובני סכנין כמובן, כל אוהד של קבוצה אחת שתשאל אותו את מי אתה אוהד, הוא יגיד לך מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אבל מי הקבוצה השנייה אם לא מכבי חיפה תיקח או לא מכבי תל אביב? כולם יגידו ביתר ירושלים. כאילו יש איזה משהו שהוא מרגיש ישראלי. ביתר ירושלים מרגישה קבוצה ישראלית, בוא, היא לא תהיה בפרמר ליג, היא לא מתאימה למנטליות הזאת, היא קבוצה ישראלית פרופר, בגלל זה כיף לאהוב אותה.
היא אותנטית, זאת המילה, יש בה משהו נורא אותנטית, גם כשהיא כזאת גדולה כמו היום, זה לא הכסף של גולדהר, זה לא ספרה, זה לא ינקלה והאליטה הזה, זה, אתה יודע, בסוף זה ברק אברמוב עם השרשרת וכפיר אדרי, ואתה יודע, אנשים שאתה...
כופשרות פתוחות קצת.
כן, חברים שלך.
אתה יודע, דקה.
אתה יודע, כמו שאומרים, ירדן שואה הוא הכי ביתר ירושלים, ביתר ירושלים היא הכי ירדן שואה.
תמיד בגדולות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, זה היה מקצוענות, והפועל תל אביב וביתר זה היו הגדולות השכונתיות, שהיה קהל מעורב.
קהל עם מועדון.
ואין סדר, וזה, הפועל תל אביב הולכת לכיוון טוב עכשיו, של יותר להצטרף גם זה בעלים זר, ניהול כמו שצריך, וקצת כאילו לנתק את עצמם מהאוהדים, אני מקווה שמצליחים לעשות את זה. ביתר נשאר העמך, האותנטיות, ברק אברמוב, אלמוג כהן, עדיין הם מקצועיים, אבל יודעים להתערבב עם הקהל והתקשורת, ולהישאר עוד המקומיים בביצה שלנו, ושזה מתחבר, אז זה אותנטי וכיפי.
אתה רוצה להבין מה זה עמך? בכל קבוצה, אתה יודע, שיש טירוף ושיש מומנטום, אז יש שיר אוהדים כזה מוביל, שהוא כולם זה אתמול 3-0, טירוף בבלומפילד, ואז מראים את הקהל וכל הקהל שהבכי ירושלים, הללי, הללי, זה השירים כאילו, זה העמך של ביתר.
אתה ראית את הסטורי של ירדן שואה שר בפרח בגני ועושה ומצלם?
זה כיף, זה כיף, האמת שזה כיף לראות אותם, והם מוסיפים מלא, והאמת שהיה תקופה כזאת שהם קצת הלכו אחורה, וחששתי שהם מאבדים את זה, והם חזרו לעצמם לפעמים.
אגב, משהו אחד לגבי הקהלים, שער 2 מוגדר כשער של עודי בני ריינה.
מוגדר.
זה היה מוזר, כי כל ההזמנות של ההתאחדות היו לשער 2. מה ציפו שיקרה עם ההזמנות של ההתאחדות? הרי בסוף הם מגיעים לאוהדים, לאוהדים שרוצים, הגיעו לשם אולי 2,000 אוהדי בית"ר ירושלים, פשוט העבירו אותם לשער 13. קרטסו להם, לכו לשער 13,
ושם היה עומס. וזה הייתה במטרה שזה יצא ככה?
לא, לא הייתה מטרה, הבינו לפני המשחק שהולך להיות בלגן.
אתה יודע, אני מנסה לחשוב על הגמר.
ומי שינו נתן הזמנות?
הרי ביתר ירושלים תהיה בגמר, אנחנו יודעים, היא כבר שם, וזה או הפועל תל אביב, או הפועל באר שבע. אז בהיעדר טדי, כי טדי לא יכול לארח את הגמר, כי ביתר ירושלים שם, ואצטדיון רמת גן לא יכול לארח משחקים נקודה, זה מבאס, כי אם היה אצטדיון בארץ של 50,000, הוא היה מלא בגמר.
והשאלה, גם אם אתה כבר מעלה את זה, השאלה אם הפועל תל אביב מפתיע את הפועל באר שבע, אם ההתאחדות מוכלת על כבודה, והולכת לדבר עם יונה יהב ולעשות את הגמר בסמי עופר, כי אין אופציה
לא
אחרת.
לא תהיה ברירה, זה
חייב להיות. כן, אין אופציה אחרת.
אי אפשר לא בלומפילד ולא טדי.
ואז זו
אתמול פגשתי כמה אוהדי הפועל תל אביב שאמרו לי, אנחנו כל כך מפחדים לעלות לגמר ולהפסיד לביתר, שאנחנו מעדיפים להפסיד בחצי לבאר שבע. באמת, תחשוב מה העועד, איך הראש שלו עובד.
אגב, מבחינת ביתר, הצד הווינרי אומר, הלוואי נקבל את הפועל תל אביב, זאת קבוצה שאנחנו, יהיה לנו יותר, יש לנו יותר סיכוי לנצח. מצד שני, אם ביתר מפסידה גמר לבאר שבע, זה בסדר. אם ביתר מפסידה גמר להפועל תל אביב, זה פוגע בעונה הזאת, היא מתחילה את העונה הבאה עם הקטם הזה, עם הקהל.
לא יודע אם הפועל תל אביב יכולה לנצח את ביתר, ברור שהכל יכול לקרות בו, אבל גילי בוער בו המקצועי בצדק.
כן, היה פה משחק.
נכון.
והיה פה משחק במעמד צד אחד מהרגע הראשון, למרות שכל הגולים התנגזו, סוף מחצית ראשונה, תחילת מחצית דקות, שנייה. כן. אבל מתחילת המשחק ראו הבדלי רמות, ראו קבוצה שבאה לטרוף את המגרש, וקבוצה שבאה די להתבטל, למרות שבהרכב של מימר, הרבה שחקני התקפה, כמו בדרך כלל, כמו 4-4-2 כזה, שני כנפיים, שני חלוצים, חדידה ואוסמן באמצע, אבל בסוף הם באו אחורה, וניסו לעשות את מה שהם עשו כל העונה, והלך להם מעל המצופה, נגד כל הגדולות, באים אחורה, מתבנקרים, גונבים, נייחים, ואז הם לוקחים את כל המחמאות. פעם ברק יצחקי קצת הפתיע עם שלושה בלמים, בלי מרסלן שלא היה, מורוזוב בלם שלישי, ובקווים מוזי והצילי. הוא הביא את הצילי קצת okay. אחורה, שהייתי פה אתמול לדבר על ליגת אלופות, שבלינג גם רואה את עצמו בקו, הוא מתבייס ולא בא לו לשחק, אז לפעמים גם אחד כמו הצילי, אתה שם אותו מגן כנף על כל הקו, אתה לא יודע איך הוא יקבל את זה. אבל בסוף זה הכל התחבר ומושלם, ושוב לזכותו של ברק יצחקי, מעבר לאומץ, איזה עוד מאמן בארץ היה עולה עם שלישיית קישור של ירין לוי, יונה ומיכה, ועל זה גם את שואה, ומצידה מצילי ומוזי. אני לא מכיר מאמן בארץ שהיה עושה את זה, אולי ברק בחר בסיס שלו, ועל זה כל המחמאות, עשו את ירין לוי שש לגיטימי, מהטובים בליגה, מתקתקים את הכדור, הכל התפוצץ אתמול, אתמול הכל התחבר, כל הפאזל התחבר, והחמישייה הקודמת בבלומפילד הייתה עונה שעברה להפועל תל אביב, נגד הפועל תל אביב.
5-1 גם.
אבל יש להם חמישה עונה נראה לי מול מכבי פתח תקווה.
מכבי פתח תקווה, בשבע דקות הם הפקיעו.
כן, אז אתמול הכל התחבר, ושואה בסיוע, והצילי בסיוע, ומרון ג'ורג' שאני כל הזמן אומר איך הוא לא משחק, הוא חייב לשחק, אין חלוץ אחר שישחק, ושהוא משחק ביחס לדקות שלו, הוא נותן גולים.
מרון ג'ורג' נגד מכבי נתניה, אם קיבל את הכדור עם הגב שהוריד לשואה בדרך לסילבה קני. גול נגד סכנין, הוא שחקן שיצא מהרוטציה כבר.
אז אני רוצה להגיד לך על מרון ג'ורג' שהוא שם גם גול נגד סכנין וגם אתמול, ואף אחד בכלל לא מעניין אותו שהוא שם את הגול, אף אחד לא זוכר בכלל שזה הגול שלו, כי כולם זוכרים מה היה לפני, כי גם נגד בסכנין זה היה בישול באמת מטורף של שואה עם הרבונה והצילי לפני, וגם אתמול זה היה מהלך מטורף של שואה להצילי והצילי נותן את הצ'יפ, וכולם מדברים על הצילי ושואה בכלל ולא על זה שג'ורג' שם את הגול.
הם בכלל גונבים את הפוקוס, ואם אתה שם לב הוא גם לא חוגג, שלדעתי יש לזה איזה מין, אתה יודע, הפגנתיות כזאת, כאילו שהוא לא שמח אחרי הגולים.
אין לו כוח לרוץ, אבל זה הכי קל להגיע לקהל. אגב, שהוא דיבר על הקרדיט, טימו תמוזי רץ 70 מטר עם הכדור, בסוף הקרדיט לעקב של שואה.
לא, לא, אי אפשר להתעלם.
לא, אני אומר, אחרי המשחק אנשים אומרים לי, ראית את העקב של שואה? מסכן.
מה לעשות, דיברנו על זה בפרק הקודם, לירדן שואה, יש בגלה, יש אנשים שמעבר לעובדה שהם מוכשרים במה שהם עושים, זה לא משנה באיזה תחום, יש בגלה, זה כמו קריזמה, תקרא לזה, אבל יש אילה. מעל אנשים, וירדן שואה, אני מכיר אותו מגיל 17, כשהוא עלה לבוגרים בבני יהודה, יש לו נוכחות, יש אנשים שהם נכנסים לחדר, הם נכנסים לחדר, יש שחקנים שהם נמצאים על הדשא, אתה מרגיש שהם נמצאים על הדשא, וזה לא משנה איך הם מתנהגים מחוץ למקום שהם נמצאים בו, הם מרגישים נורא נוח, הם מרגישים נורא טוב איפה שהם נמצאים, וירדן שואה, כשאתה משלב את היכולות האישיות שלו, את הטכניקה שלו, ואת העוצמות, אני חושב שאנחנו לא מדברים מספיק על העוצמות הפיזיות של ירדן שואה.
איזה כתף הוא נתן אתמול.
בדיוק. ירדן שואה, אני לא זוכר ישראלי, שמשלב בין טכניקה ועוצמה, כמו ירדן שואה. עכשיו, דור פרץ הוא חזק, אבל הוא לא טכני. ויש הרבה שחקנים טכני בליגה שלנו, שהם לא, תשמע, ישבתי בבית, ושוב, אני תמיד חושב מה להגיד על ירדן שואה, בדיוק כמו בפרק הקודם, אלף אלפי הבדלות, הוא טוני וקמי ישראלי. הוא שם גוף. הוא רוצה לנער שחקן, אתמול ראית את זה הכל, גם בגול השני בבישול למוזי, ובגול השלישי, זה לא כדור של ביתר, הוא חטף את הכדור, כמו שאתה אומר, הוא נתן כתף, ואז תוך שנייה הוא עוצר, הוא משנה כיוון, הוא קולט את התנועה של הצילי בצד שני, והוא דוחף לו כדור ברמת המושלם.
זה בדיוק הדברים שהוא חזק בהם, כי שוב אני אומר, אמרת וואקמה, וואקמה היה דריבליסט בחסד, הוא לא דריבליסט, אין לו אחד על אחד, אבל המסירות עומק האלה, שהוא רואה את המגרש, והוא יודע לשים לשחקן, לתנועה שלו, בדיוק לאזור, שהוא לא יצטרך להעט אפילו, שם לו את הכדור על הנתיב, זו הגדולה של שואה, ואתמול חצי שני היו לו את השטחים לעשות את זה. שוב, הכל התחבר אתמול, מרון ג'ורג' בעיניי חייב לסרק, הוא נותן לביתר משהו שאין להם את הפיזיות במרכז הרחבה, וכן, יהיה מעניין לראות את הגמר, ריינה מבחינתה הגיעה לתקרה, חצי גמר, שזה יפה, זה פעם ראשונה.
גם הגיע ריינה במצב הכי פחות טוב של העונה מבחינת כושר, גם גד עמוס בירידה...
גול ראשון עליו.
לא, בירידה תלולה בזמן האחרון, גם שחקנים אחרים שהיו...
סמביניה לא פתח.
בדיוק, גם שחקנים אחרים שהיו מאוד טובים במהלך העונה, כולם כאילו בירידה, וריינה הגיע, בוא נגיד שאם החצי גמר היה לפני חודשיים, חודש וחצי...
יותר. יותר, זה קצת בלבל, דיברנו על ריינה.
הם ירדו, פשוט הם נתנו, הם בירידה מטורפת, וזה הגיע להם בעיתוי הכי לא טוב מבחינתם, ואני מסכים איתך, בסוף הם נתנו עונה שאף אחד לא יזכור אותה יותר מדי כמוצלחת, חוץ מאלה שבריינה עצמה, כי מבחינתם זו עונה היסטורית.
למה? זו עונה טובה, שלמה.
לא, זה מה שמעתי, אבל אתה לא תזכור את זה עונה, עוד שתי עונות, עוד שלוש עונות, וואו, איזה זה, כי ריינה הגיעו לחצי, אבל מבחינתם, זה מה שאני אומר, בתוך ריינה, זה עונה היסטורית, תשמע אותם.
אולי עדיף לסעיד בסול עכשיו לטוס לקפריסין, ואז עוד שבועיים לבוא למשרד.
לאוהד כדורגל ממוצע, שאין לו אמפתיה או חיבה, לא לביתר ירושלים ולא לבני ריינה. בוא, אני חושב שרוב האנשים מרוצים שביתר ירושלים,
אתה לגמרי. זה רוב, זה 99-1.
אתה יודע, אתה בסוף רוצה את הדבר הזה, כי אני אומר, אגב, לגבי הקהל, סליחה, לא דיברתי על זה אז, ראינו את בלומפילד מלא מלא פעמים, נכון? במשחקים של מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, לדעתי, היום, נכון? היום הם משחקים את הפועל תל אביב, הם שישי היום אנחנו מקליטים את הפרק, מתי משחקים את הפועל תל אביב?
כן, נגד הפועל
פתח. היום הם עולים ליגה כזה, לא?
היום זה המשחק.
שתי קבוצות יכולות
לעלות. אז או ששתיהן עולות, זה בטוח, ואנחנו נדבר גם על הפועל תל אביב יותר מאוחר. וגם מכבי חיפה, סמי עופר, יש דציבלים אדירים. כשהקהל של ביתר שמח, זה רעש מחריש אוזניים. אני הייתי בטדי במהפך על מכבי תל אביב בעשרה שחקנים, היה שלב שסגרתי את האוזניים, וזה משהו שבחיים לא עשיתי במשחק כדורגל. לא משנה, בארץ או בחול, אני הרגשתי שאם אני לא סוגר את האוזניים, אני מקבל סחרחורת או משהו.
איזה כיף. היציעים המרכזיים בדרך כלל שקטים אצל מכבי.
תודה רבה.
לביתר ירושלים, גם בטדי, היציע המזרחי הוא יציע מרכזי, אין את זה בשום מקום.
אבל גם המערבי משוגע.
נכון.
המזרחי זה משוגעים לחלוטין עם תעודות, וזה גם איזה 7,000, זה לא איזה 2,000. הם איזה 7,000 שוגעים, וגם המערבי הוא פסיכופת.
בניגוד לכל קבוצה אחרת. בקטע טוב כמובן.
שמע, מדהים הוא שהיום המזרחי סולד אאוט כבר שנתיים, ויש ביקוש כל הזמן רק למזרחי. אם תגדיל אותו ל-10,000, יש לך 10,000 מנויים רק למזרחי. למערבי יש פחות ביקוש. זה רק מראה לך כמה הטירוף הזה של היציאה נהיה הדבר הכי חזק
של ביתר ירושלים.
בכל קבוצה אחרת יש קומץ, שהוא כאילו הרועש, שם יש קומץ של אלה של שקטים.
הקומץ השפוי. אני רוצה לזרוק אפור. אני יכול לזרוק אפור?
כן.
יאללה, בוא נזרוק אפור. ברק יצחקי מתראיין אתמול בסוף המשחק. עוד מעט גם נפרגן עוד קצת לברק יצחקי מעבר למה שגילי עשה, אבל קודם כל מדליקים מדורה קצת. והוא אומר מול המצלמה ששוע הוא השחקן הכי טוב בליגה. שזה מגניב.
כן.
לא כשיש לך גם את הצילי בקבוצה.
כן, ועוד הצילי בכושר הכי טוב שלו.
צילי 9 שערים מאז
ינואר. מלך השערים של ביתר, ליגה וגביע, מלך השערים של ביתר.
מלך השערים של ביתר, הוא נמצא שם. אגב, אני החלפתי, אופיר אמרתם על זה, אז החלפתי אותו במשחק מול סכנין, וסיקרתי את ביתר, ואז דיברתי עם כמה שחקנים, וגם כמה אנשים בביתר, וזה מה שהם אמרו. כשהבאנו את הצילי, כשהצלחנו לשכנע אותו להגיע, זה מה שהבטחנו לו, שהוא יהיה אחראי על עוד רגעים, למרות שכל מה שהוא עשה בקריירה, אנחנו ניתן לו להיות אחראי על עוד רגעים שיזכרו לו אותם לעד. ובשביל זה הוא הגיע, ואני חושב שהוא בקושי טוב, ואני מסכים איתך, עומר הוא ילד טוב, כן? הוא לא אחד שעכשיו יצא התקשורת, ויחס, ואיבט, וזה, אבל בטוח שהוא לא אהב את זה. אם מישהו חושב שהוא אהב לשמוע את המאמן שלו, אומר ששוע הוא השחקן הכי טוב בארץ, הוא בטוח לא אהב את זה.
מעניין לשמוע את גילי כשחקן, ככוכב אהבה. מה הוא היה חושב על המקרה הזה? כולנו קטנים
באירוע. גילי היה עובר עכשיו ליריבה
היריבה. עכשיו גוטמן. עכשיו אני אבוא עם דלק עכשיו.
לא, אני חושב
באותו זמן,
אני
אומר שאני מיותר.
אני מיותר, גילי.
אם גילי שחקן ביתר, וברק יצחקי אומר את זה, הוא חותם יום למחרה בהפועל ירושלים.
בקטמון.
איפה שיש.
בנורדיה. לא, האמת היא שלא הייתי כזה עכשיו לנסות לצייר אותי.
אני, לא אותך, לא אותך,
לא, זו, יש, לי ויכוח, יש לי ויכוחים עם זריאן, אם היה לי התנהלות של כוכב או לא היה לי התנהלות של כוכב, אני אף פעם לא החזקתי מעצמי כוכב, אבל כן היה מפריע, אבל כן היה לי מפריע, אם היו
שיש
סמים,
כוכבים.
שיש כוכב גדול בקבוצה שהוא מעל כולם, אני לא הייתי רוצה להיות מעל כולם, ולא הייתי רוצה שיהיה מישהו אחר מעל כולם, אני חושב ששוע והצילי הם שניהם, הכוכבים של הקבוצה, זה ידוע גם בחוזה, מבחינת שכר, גם מול הקהל, מול הבעלים, הכל בסדר. אני בטוח שאצילי, כמו שאתה אומר, זה קצת חורה לו.
אבל אם ברק יצחקי מתקשר אליו היום בבוקר, ואומר לו, תשמע,
זה רק בשביל ש...
כן, אז הוא יבין. קודם כל, ברק יצחקי הוא מאוד מחושב. אם הוא אמר את זה, הוא גם חושב שזה יכול לדרבן דווקא את אצילי. ולאו דווקא, זה החשיבה שלו.
ברור שכל המשפט הזה שיזרוק אפור, אני באמת חושב שאין שם כלום. בינינו, אני חושב שהצילי יכול לא לאהוב את זה באותו רגע, אני בטוח שברק יצחקי מספיק אינטליגנט, היום באימון שחרור, לקחת את עומר, להגיד
לעומר. רוצית הבלנדר.
כן, כמו שצריך.
רוצית הבלנדר, לעשות.
לשים כמה תבלינים.
לא, להגיד, משחק הבא אני אומר עליך זאת.
מה, שני מעורבים, בשבעה מתוך שמונה שערים ברבע ובחצי. בשבעה מתוך שמונה. וואו, קודם כל... זה מטורף, אני כולל מסירות מפתח, של, כמו של אצילי.
יכול להיות שהוא אמר את זה גם בלי לחשוב יותר מדי, זה יצא לו אינטואיטיבית, הוא בטירוף של אחרי משחק, הוא באופוריה, ושוע אחרי משחק ענק, אגב, זה יצא לו בלי
לפעמים
לחשוב.
לפעמים יש שאלות מכוונות.
של המראיין, כן. לגיטימי לגמרי. ומצד שני, אם אני אכבד את השריפה קצת, אני חושב שכשהצילי חתם בינואר, זה הוויז'ן שהם ראו בחתימה, זה המשחק של אתמול.
כן.
השיתוף פעולה, החמישייה, אטרקטיביים, אחד מבקיע, אחד מבשל, אחד מתחיל את המהלך, הכל התחבר בגול של מרון ג'ורג', זה היה השיא כן. בעיניי. ככה הם ראו את ביתר, ככה הם ראו את השיתוף פעולה ביניהם, לזכותו של שוע, שהוא קיבל אותו מדהים, נתן לו אז לבוא את הפנדל, ובהתחלה...
אגב, זה היה נגד ריינה.
נכון, והפסידו 4-1 אחרי זה, ובהתחלה, הצילי לא היה טוב, הוא כן נתן את הגולים, שזה הוא תמיד יודע לעשות, הוא לא היה טוב, הוא היה נרפה, הוא היה נראה חסר כושר, הוא היה נראה חלש בגוף, אתמול זה היה חותמת, שוואלה, עשינו החתמה טובה, והכל התחבר, וככה בחלום הוורוד הם רצו לראות את ביתר אברמוב שהביא אותו, ואתמול זה כאילו החותמת, וואלה, עשינו החתמה טובה בסוף.
אגב, אני חושב שכשהצילי חלם את החלום של יוסף המספר, שבגללו הוא בסוף שינה מזה, זה היה החלום, החמש הזה, החבישייה הזאת, שם הוא ראה את החלום,
החלום שלו זה החיבור עם הקהל מחדש, כל הדבר הזה, אתה רואה את השמחה שלו. והשעה
שהוא יוצא, כולם קוראים לו הצילי בוא לכאן, וזה החלום שהוא ראה.
גם הגול שלו ברבע גמר נגד סכנין, והגול שלו אתמול זה השני גולים הכי יפים שלו שהוא הבקיע בביתר, וזה גולים, אתה יודע, שהוא יעשה קליפ פרישה, אני מאחל לו עוד 6 שנים, הגולים האלה ייכנסו לקליפ מרוב שהם יפים.
גם הכדור בימין, הכדור לבשל בימין, כמו, זה הזכיר אפילו את יונתן כהן קצת, את הזווית של המסירה.
חבל הזמן, ברגל החלשה, עם רגש כזה, אבל הגולים האלה זה גולים של יכולת, גולים חשובים מול קהל, גולים שיכנסו לאיילי שלו שהוא יפרוש, וזה, אתה יודע, זה בשבילו עולם ומלואה, הדברים האלה.
אני קצת שונא אותך עכשיו.
למה?
כי אני מקנה. אתה יודע, אני פתאום חושב על, אתה יודע מה...
אני גם מקנה בהם.
כשראיתי את המשחק אתמול, ואחרי זה ראיתי גם את התקציר לניתוחים, ואתה יודע, ומה להגיד, ואתה אומר, בוא נה, לתת גול אתמול בבלומפילד, כשהכל צהוב שחור משוגע, זה לא צהוב שחור תיאטרון, זה צהוב שחור, שוב, בפסיכופטים במילה הטובה, בהקשר הטוב, ואני אומר, בוא נה, איזה אדרנלין זה. אתה יודע, אני חושב על הצילי, אתה אומר על הגול השני,
הגול השני זה חלום, זה גם גול חלום. זה גול, אגב, זה גול שהרית את האצטדיון.
הכדור מתלבש לו שם, והוא נותן את הפצצה הזאת. זה הגולים של אצילי, כמו שפאקמן שאומר, פתאום חזרה החדות של אצילי.
עזוב רגע את זה, תחשוב על מה עובר עליו בתחושה.
אין תחליף, אין תחליף.
אתמול, הגול השני, אני אומר לכם, זה אחד השערים שעשו לו את הצמרמורות הכי גדולות שיש.
אני רוצה
להשאיר. לא, עזוב שאלו גם במכבי חיפה.
גם
במכבי
תל
אביב. זה קהל משוגע, ולתת אתמול את הגול, אתה שמעת את טדי רועד, מהבית כאילו.
זריאן, אני רוצה להשלים...
עוד הפעם אני אומר את טדי, תשכחי,
זה משתחרר. מאז שאמר שהביאו את טדי לבלומפילד.
אני רוצה להשלים את האבק שריפה של הגפרור שלך.
עוד אנחנו שם, אוקיי.
אני אתחיל ממיני סיפור, כי זה מתחבר בדיוק, לא לסיפור של הסוף, סיפור שלא חייב להיספר. לפני איזה 10 שנים, בקדנציה הקודמת של אצילי בביתר, יצא לי לראיין אותו, אולי הפעם הראשונה שהוא התראיין, ישבנו במסעדה, וחזי שירזי נכנס למסעדה.
במקרה?
כן, במקרה. והפכתי למיותר, כמובן. אצילי מספר לחזי שירזי, שהוא היה הולך עם המשפחה למשחקים של בני יהודה, והוא השחקן הכי מרגש שהוא ראה, מזכיר לו שהוא תוך כדי משחק יצא לאכול ארטיק, זכר עליו פרטים שאני, אף אחד לא נראה לי יודע אותם. ובסוף הם עברו לשיחה מקצועית, וחזי שירזי אומר לו, תראה איזה קל לך, שערים, בישולים, אני... את כל הגוף שלי גמרתי על כדורגל, שיחקתי עם פריצת דיסק, זריקות לפני כל משחק, תראה, אתה עוד ילד, שערים, בישולים, הכל קל לך, אבל אתה חייב לדחוף עוד, לדחוף עד הקצה, אתה לא מבין לאן אתה יכול להגיע. עכשיו, עומר אצילי לקח 5 אליפויות, עשה שלב הבתים, אבל זה תמיד מרגיש שהוא עדיין לא לקח את עצמו לקצה. ועם כל הכבוד לפסטיבל שואה, אם עומר אצילי ייקח את עצמו לקצה וימשוך את כל ביתר איתו, הוא יביא לביתר אליפות בשנה-שנתיים הקרובות. עומר אצילי עכשיו מעורב ב-12 שערים, שהוא הגיע לפני 2.5 חודשים לביתר. זה מספרים מטורפים. הוא בקצב של 35-40 בעונה.
מכירים את זה עם מכבי חיפה, עם כל הדאבל דאבל.
ומה הגדולה שלו? ראינו את הגול שלו נגד סכנין, את הגול נגד ריינה אתמול השני שלו, אבל מה הגדולה? הגול הראשון.
להיות שם במקום,
להיות שם, זה גול של גולר. זה
גם השוויון נגד באר שבע, נגיחה מ-5 מטר.
זה גול שאני לא הייתי מסוגל, לא הייתי עומד שם בכלל.
נכון.
עכשיו, זה שוע עם קרן אדירה, שהוא גם מרים מצבים להכי מעולה, והצילי שעומד שם פתאום לבד עם התותבת, עם הימין, שם את הרגל ומעלה ל-1-0. זה הווינריות, זה הגולריות, ודווקא כאילו זה הקטע הלא כישרוני או הלא נוצץ, הוא שם במקום הנכון, בזמן הנכון.
יש לו את הסוג של הברקה.
לא, הוא שווה מספרים שגם ערן זהבי הביא, הוא שווה בביתר היום בליגה, להביא מספרים של 30-35
שערים.
הוא יכול להביא את 20 לפני שנה וחצי, במקום חיפה.
33 שערים ובישולים. בעונה.
אז בוא נדבר רגע, אתה יודע מה, לא חשבתי לעשות את זה, אבל אמרת משהו מעניין, שאתה יודע, אתמול, זה נדלק אתמול, לפי דעתי אצל אוהדי ביתר עוד הפעם.
אליפות.
הם רוצים אליפות.
כן.
הקבוצה הזאת מאמינה, אתה יודע, זה יכולת של קבוצה אלופה. מה שהם עשו אתמול בבלומפילד, שים לב, לא בטדי, זה יכולת של קבוצה שאם אתה מביא עוד איזה בלם, ואולי עוד איזה מגן שמאלי חזק, לא יודע, ואולי עוד קשר גיבוי, כי ארין לוי גם יהיה שנה הבאה.
חלוץ הם ירצו
בטוח. אתה יודע, זה לא הרבה, גיד לי, זה 3-4 שחקנים.
אבל אתה יודע, זה מכשול של ציפיות. זאת אומרת, השנה הבאה הוא פלייאוף עליון. בוא תעמוד במסיבת עיתונאים תחילת עונה, תגיד, אני רוצה לרוץ לאליפות.
לא, אז אני אגיד לך משהו.
אתה מוכר 20,000 מנויים.
אני אשווה את זה למכבי חיפה. מכבי חיפה שהגיע אחרי 10 שנים רעות, הייתה טעונה של מרקו בלבול, וכולם התלהבו. מקום שני, קצת נירים, כאילו עד הפלייאוף עוד איכשהו התחרו, ואמרו איזה עונה מדהימה, וזה היה ברור לכולם שעונה אחר כך, עונה כזאת, תחשב כישלון. כי כבר הצלחת לבסס.
אבל עם כל הכבוד, ביתר זה לא מכבי חיפה עדיין.
לא, אני לא מדבר על אליפות, אבל אני מדבר עם מכבי, עם ביתר, תאבק שנה הבאה רק מקום רביעי, שלישי, תעשה את אותה עונה בדיוק כמו עכשיו, אף אחד לא יחשיב את זה כהצלחה. שיהיה ברור, כולם יגידו...
זה לא יהיה כישלון, אבל זה לא יהיה...
זה יהיה אכזבה מבחינת הקהל, הציפייה, מאבק אליפות.
בדיוק, חייבת שנה הבאה טיפה להיות יותר במאבק, אני לא אומר לקחת, אבל טיפה יותר להיות במאבק, טיפה להרגיש שהיא באמת שם, שאנחנו הרי לאורך כל העונה, גילי אמר פה, מכבי חיפה ביתר כבר לדעתי מנובמבר, מתחרות על מקום שלישי, וזה היה די ברור, עונה הבאה, הקהל של ביתר לא יקבל את זה, ה-24,000 משוגעים שאתה אומר, אם זה יהיה דשדוש של מקום רביעי שלישי, אתה גם תשמע אפילו שריקות בוס.
נראה בקיץ את הרכש שמגיע, גם של הישראלים,
וזה... נכון,
אין
נכון.
הרבה ישראלים להיאבק עליהם, אז אם יש ישראלי בכיר, כל הגדולות רוצות אותו.
נכון.
אז יהיה מעניין
הם
לראות.
הם עושים ניסיונות להביא את קרצה, אבל זה קשה.
אם אתה מדבר על זה, אז בוא ניתן
הקבוצה הטורקית שמשילה אותו לסין.
יש חדשות?
כן, בוא ניתן חדשות.
אוקיי,
נדבר. אתה תשלים.
לא, אני אומר שדיברנו על שנה הבאה, מרוץ לאליפות, צריך להתמודד גם עם כוכבים. פתאום, אנחנו תמיד מדברים אצילי ושוע, שאי אפשר כמעט לספסל אותם. ראינו כמה זה קשה לברק יצחקי לעשות את זה עם אצילי בחצי גמר. זה לא, ברבע גמר, זה לא שהוא מקבל את זה בקלות. גם סילבה קני, טואמאסי, זה לא פשוט הדברים האלה. הם שחקנים שלא מבטרים. יכול להגיד לכם...
מי? סילבה קני, צריך לקום כל יום.
רגע.
לא, אני אל תעצור אותי. הוא צריך לקום כל יום, אפילו פעמיים ביום, ולהגיד מודה אני.
כן.
הוא יכול... לעשות פוזות על זה שהוא עוד לא שחקן הרכב בביתר ירושלים?
אז תן לי, אפשר להדליק אותך?
עוד לפני 4 חודשים לא ידעו מי זה בכלל.
אפשר להדליק אותך? סילבה קני, שאני חזרתי מברלין השבוע, אני רואה כותרות, שהוא לא ישחק, לא יפתח בגלל הפציעה בשרירי בטן. סילבה קני נזרק מהאימון השבוע. לא אהבו את הגישה שלו. מי שהיה אמור לפתוח לפני מאירון ג'וט זה סילבה קני.
טוב מאוד.
לא אהבו את הגישה, ואז הוא אמר, יש לי כאבים בשרירי בטן, אמרו לו, צא. אבל לא אהבו את הגישה שלו, גם לפני הפועל חיפה הוא לא אהב את זה שהוא לא פתח. הוא אחלה בחור. אבל אתה יודע, בסוף הגולים, המספרים, גם כולם קצת מתבלבלים, ואני חושב שזה עשה טוב לביתר, אחרי שברור שהוא לא יכול לפתוח אחרי שהם מוציאים אותך מהאימון, אבל זה עושה טוב לביתר, שבאמת הם לא נותנים לאף שחקן, ראינו את זה עם שוע מחזור שני, לא נותנים לאף שחקן להיות מעל הקבוצה, מעל הדרישות.
אני חושב שבגלל שברק יצחקי קצת טייק סילבה קני כשחקן, הוא יודע לזהות את השחקנים האלה, ואתה יודע מה, לזכותו יאמר, שאם הוא מצליח לחתוך את זה ככה, שוב, זה עניין של קרמה, אני נורא מאמין, ואם מאמן לא נותן לעבירת משמעת לעבור על סדר היום, הוא יצליח. זאת הדעה שלי. אפרופו מכבי חיפה, שעוד נדבר עליה וכל מה שקרו שם, כל הדברים שקרו שם.
מה, אתה מדבר על חיזוק?
לא, אז אתה
דיברת... יש לך ניוז.
כן, דיברת מי יגיע ומי יבוא.
רציתי להגיד חמודי כאן אני על המדף, אבל לביתר זה לא רלוונטי.
לא רלוונטי.
שאלה אם הקשירות שלו תמיד מונעת...
אגב, תגיד, אחרי השביעי באוקטובר יש לי שאלה. שחקן דרוזי טוב יכול לשחק בביתר?
תמיד יכול לשחק בביתר. תמיד יכול לשחק בביתר.
דרוזי?
כן? דרוזי כן, אם קני סייף היה בא.
דרוזי זה ערבי, מה זאת אומרת?
אז זה מה שאני שואל, קני סייף עכשיו בסיוע. יכולים?
דרוזים הם ערבים.
כן, אבל עדיין, אבל מבחינת, אתה יודע, שערי
צבא. ערבי יכול לשחק בביתר.
הם עושים צבא.
לי אתה לא צריך להסביר, אותי אל תשכנע.
אתה לא,
אתה יכול
לקהל עם שחקן שעושה צבא, הוא לא יגיד לך כלום.
זה מעניין אותי, אתה יודע, מעניין אותי, שריף קיוף עכשיו, שריף קיוף, כן, יכול להיות שחקן בביתר ירושלים, זה מעניין. אם הקהל שם יקבל
אותו. אני לא חושב, הלוואי ואני טועה.
אני חושב שאולי כן.
שריף כיוף יקבל מכות על היכולת אולי, לא על הידע.
אבל רגע, דיברת על מי חזקו ומי כל, ויש עוד שחקן שצריך להשאיר, ודיברנו עליו המון פה, בכלל העלינו אותו נראה לי פה בהתחלה, עוד שלא דיברו עליו, זה ירין לוי, שאמרת שהוא אחד השחקנים הטובים.
מה, אתה יודע כמה ירדו עליו, ירדו כמה אתם חופרים על ירין לוי בתחילת העונה. זה הניצחון שלנו.
נהינו משפטנים.
כן.
בוא נעשה סדר במה שקורה עם ירין לוי. יש לו חוזה כמובן לעונה הבאה בביתר ירושלים, כל עוד הוא מעריך חוזה במכבי חיפה, אנחנו יודעים שהוא עדיין לא עריך חוזה, לפני כשבועיים, משהו בערך, מפגש אוהדים של מכבי חיפה עם הנהלת המועדון, והאוהדים אומרים שם, מה קורה עם ירין לוי, איך פספסנו אותו, איך זה, ועומד איציק עובדיה, מנכ"ל מכבי חיפה, ואומר, חבר'ה תהיו רגועים, ירין לוי חותם. במכבי חיפה בקרוב מאוד לארבע שנים, זה כבר די סגור, הוא במכבי חיפה, ועוד דבר שעולה שם, מכבי חיפה מנסה לקנות את חצי הכרטיס מחדש מביתר ירושלים, היא מתכוונת להציע הצעה לביתר ירושלים, אולי גם יש שם שחקן תוך כדי קינדה או שחקנים אחרים אפילו, וכסף, היא רוצה לקנות בחזרת החצי, והיא רוצה שזה יקרה עוד בקיץ הזה, היא הולכת בכל הכוח לנסות להחזיר, כרגע אפילו שאני מבין, ביתר לא רוצה לשמוע.
אין סרט, רגע, עשרה מיליון.
אז אוקיי.
עשרה מיליון אברמוב מוכר.
קודם כל, ירין לוי.
שני מיליון אירו אברמוב מחר מוכר.
זה מה שאני אומר, שני מיליון, כן, אבל לא יהיה. אני חושב שאתמול ירין לוי ישלים את החותמת של הקשר הישראלי הכי טוב בארץ השנה, בליגה, אבל ביתר הוא שצריך לזכור, ביתר מקבלת אותו בשכר חייל. כל שחקן טוב זה 600-700 ברוטו, זאת אומרת, אתה רוצה לתת לביתר כסף על הכרטיס, אין בעיה, גם תן לה עוד כסף של שחקן. רק גדי קינדה לבד זה, כמה הוא מקבל, 350 נטו?
כן, קינדה 420.
די, נו, זה לא, חבר'ה, ברק לא ישחרר את ירין.
לא, וגם דבר נוסף, דבר נוסף.
מכבי חיפה הולכת לנסות
לעשות מאמצים מאוד גדולים. לא, גם דבר נוסף, אין שחקנים, ביתר ירושלים, אין שחקנים, ביתר ירושלים צריכה גם מחליף לסורו, אין שחקנים היום להביא, היא לא יכולה לוותר עליו.
זה לא יקרה. ואני רוצה להגיד משהו על ברק אברמוב. לפני כמה פרקים אמרתי שאני רוצה שמישהו יאהב אותי כמו שעידן ורד אוהב כדורגל, אני רוצה שמישהו יאהב אותי כמו שגביע המדינה אוהבת ברק אברמוב.
כן, זה בטוח.
שוב, הם עוד לא זכו, אבל הבן אדם כאילו...
הוא זכה עוד לפני שהוא היה בעלים של
בני יהודה. הוא ארבע שנים בעלים, זכה בחמישה גביעים.
היה עונה אחת שהוא כאילו לא היה, הוא עוד רק היה בעלים בדיוק של איזה חודש, והוא לקח משהו.
הוא קנה את בני יהודה בעונה הראשונה שלו, הוא זכה בגביע, עונה שנייה לא, עונה שלישית כן, הלך לביתר, זכה בגביע. ועכשיו עוד הפעם בגמר, תקשיב, זה הזיה.
תשמע, אחרי הבלגן של פעם שעברה, שהקהל פרץ וביתר עומדת לדין, אז אני אומר לברק, שמה, רוצים להוריד נקודות? אמר לי, שיורידו שש, שלא ייקחו לי את הגביע השנה הבאה.
וואו, טוב, בואו נתקדם קצת. אז קודם כל, יש, זה קצת מבאס שהחצי גמר השני הוא עוד חצי שנה כזה.
זה מעצבן אותי.
איך, זה הרס.
כאילו, אני כבר מת לדעת איך יראה הגמר.
אני מת גם שיהיה הצגות כפולות. שחצי גמר צריך להיות הצגה כפולה.
מתי ב-20 ומשהו החצי גמר, נכון? השני של הפועל
תל-אביב. אגב, משהו שצריך לציין, אורי דן, 3 לפנות בוקר, היה בבית חולים, שבר ביד. יכול להיות שהוא סיים את העונה.
אז יכול להיות, אני חושב שחק עם שבר.
אני לא יודע מה רמת, אולי יהיה סד בהמשך, אבל כסיכוי
נמוך,
הסיכוי שהוא ימשיך, יחזור העונה הוא קלוש, וצריך להגיד, מר סלן לא משחק ביום שני בטרנר. זאת אומרת, לביתר ירושלים כרגע גיל כהן יסיתו את מורוזוב, ליאל דרי, זה מה שיש לה, אין, ליאון מזרחי גם פצוע,
מאוד,
אין
אגב,
לה שחקני הגנה למשחק, היא תהיה חייבת עד סוף עונה להחזיר את זסן או איכשהו לעניינים.
ג'נו לא יכול להיות בלם.
ג'נו אולי מגן שמאלי ב-5. זה עכשיו לאלתר למשחק הקרוב.
בכלל, עד סוף העונה, זה משמעותי כן, הפציעה הזאת של אורי דן. יאללה, בוא נתקדם, שלמה פה לא נדבר על מכבי חיפה.
אגב, שאורי דן גם בא בעסקת ירין לוי, תבין כמה, בבלגדי קינדה שלא רואה דקה דשא, כמה מכבי חיפה הוציאה.
כן, אבל עכשיו הוא גם ירדן שואה כזה, אתה יודע, הגיע ממכבי חיפה באיזה כל מיני עסקאות כן, אבל כאלה.
אבל כן, אבל על ירדן שואה, יש רכש שהגיע בעקבות ירדן שואה, שאולי הוא הרכש הכי גדול בכדורגל, בשנים האחרונות של מכבי חיפה, לא הכי גדול, אבל מהגדולים, זה אלי מוחמד. אלי מוחמד הגיע...
אני רוצה להגיד את זה כשצ'רון שרי שיחק.
לא, אני אומר, אלי מוחמד הגיע בשביל...
בעסקה.
בשביל הכסף שהיו חייבים על שואה, אז אמרו, תביאו את אלי מוחמד, אז זה יצא להם טוב על העניין הזה, אבל על גדי קינדה, זה אולי עסקה, בוא נראה איך אומרים בבובה של לילה, ינקלה בטוח קראת לחולצה ואמרו הקצות.
כל החליפה. טוב, אז בוא נדבר קצת על מכבי חיפה, שיש לה גם על מה לשחק העונה בליגה, היא צריכה לסיים מקום שלישי, צריכה להבטיח אירופה. ממה אתה רוצה להתחיל? ממה, שלמה, מה? שעוד הפעם מדבר על ברק בחר, שעוד הפעם מדבר על אלברמן, קורה שם משהו בכלל.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם הם מפסידים את כל המשחקים עד סוף העונה, ברק וגל ממשיכים?
אז בואו נעשה סדר. ינקה לשחר, לפני לדעתי שבועיים או שלושה, העביר את המסר גם לגל אלברמן, גם לברק בחר, שניכם ממשיכים, שניכם בונים את העונה הבאה, זו המטרה שלו, זה מה שהוא רוצה. אחרי המשחק מול הפועל באר שבע, ינקה שחר מאוד עצבני, ואני עדין מאוד מאוד עצבני על המהלכים, על ההרכב, עוד אפילו לפני המשחק אגב.
באמת? לפני... אז מה קרה לו בגול השלישי?
לא, לא, אבל לפני על מה
המשחק,
הוא כעס?
לפני המשחק הוא כעס מאוד על ההרכב.
שמה הוא רצה?
הוא לא האמין שהוא רואה את סק מגן ימני, ושהוא רואה את דין דוד עדיין ממשיך לעלות, למרות שגיא מלמד ששכנעו אותו שחייב לשים עליו הרבה כסף, כבר בינואר, אחרי שהוא כובש לא רואה דשא, ועדיין ספסל, והוא לא אהב את זה. ואחר כך, בסוף המשחק, אתה יודע, ראו אותו, אפילו אומר לי, איציק עובדיה, זה מוקלט, ורואים את השפתיים, אומר, שבוע במכבי תל אביב,
לא, לא, זה אמיתי?
כן.
כי אני ראיתי את זה בלי סאונד, ראיתי רק תרגום, וניסיתי להבין אם זה סימולטני, כאילו.
הוא אמר.
אתה לא מכיר את זה? הוא שואל אותו מה, שבוע הבא אנחנו מכבי תל אביב, אוי ואבוי, משהו כזה?
הוא אומר לו, שבוע הבא מכבי תל אביב, אוי ואבוי. אם איך שזה נראה, כי הרבע שעה האחרונה הטריפה את ינקלה. באמת, זה הטריף אותו הרבע שעה.
זה היה מעבר לכדורגל.
שהוא רואה שחקנים גדולים. שתי נקודות
משמונה משחקים נגד הגדולות.
לא, זה כבר, זה יותר מזה.
אופיר, העשר דקות, התוספת זמן נגד הפועל באר שבע, זה לא כדורגל.
מכבי חיפה נגע, אם אני לא טועה, 18 פעם ברחבה כל המשחק, הפועל באר שבע בתוספת הזמן נגע 12 פעמים ברחבה. זה היחס, רק בתוספת הזמן. ויאנקלה מאוד לא אהב, ואני מתחבר למה שגילי שאל, אם מכבי חיפה תמשיך בקטסטרופה הזאת, בטח מבחינת נקודות, ובטח ובטח עם איך שהיא נראית ואיך שהיא נראיתה, אני מעריך שיאנקלה יכול לעשות חושבים מחדש, לא מעריך, אני חושב שהוא יעשה חושבים מחדש, ומישהו ילך הביתה, או שניהם או אחד מהם, ילך הביתה והוא לא, והוא לא ייתן לזה לקרות, כי מי שמכיר את ינקל ואתה מכיר אותו, בסוף שמתהפך, זה מתהפך עד הסוף, והוא לא אוהב את זה בכלל לראות מה שקורה כרגע.
בחר ואלברמן צריכים לדעת את זה.
לא,
אני, שנייה,
יודעים את זה,
לא,
יודעים את זה.
שנייה, ברגע שבן אדם, למה אני מתכוון? שוב, תצאו רגע מהכדורגל, תצאו רגע מהכדורגל ותחשבו עסקים. ינקל הוא איש עסקים, ובסוף בן אדם שלפעמים מרגיש בנוח מדי במקום שלו, יכול להוריד ברמת המחויבות, ברמת המצוענות.
אף אחד לא מרגיש שם בנוח.
אבל אני לא חושב. זהו, צריך להרגיש שהכיסא קצת זז.
הם מרגישים שהכיסא קצת זז, וצריך להגיד למה שהם מרגישים על מתיאס נאואל, בוא נגיד, מתיאס נאואל, שחקן שאם עכשיו היית שואל את ברק בחר ואת גל אלברמן לדעתי, כן? הם היו אומרים, עונה הבאה, אולי צריך להודות בטעות וזה, וינקלה אומר, חבר'ה, אתם שכנעתם אותי קיץ שלם, שיגעתם אותי להביא אותו. זה השחקן רכש הכי יקר שהבאתי, אגב לא 2.5 מיליון יורו, כמו שכולם אומרים, 1.9, כשהיה אמור לעלות ל-2.5, אם מכבי חיפה הייתה רושמת הישגים, והיא לא רשמה.
יצא להם טוב.
כן. והוא אומר, ואני לא ראיתי אותו משחק בעמדה שלו. שיגעתם אותי, אמרתי לי, זה שחקן או 10 או כנף שמאל, לא ראיתי אותו משחק, הוא שיחק ווינגר כל העונה, בזמן שנתתם לו, גם במשחקים גדולים לא נתתם לו, ואני עוד לא ראיתי אותו, אתם שיגעתם אותי, אז העונה הבאה אני רוצה לראות אותו.
השאלה היא...
הוא נשאר במכבי חיפה, בוודאות.
הוא עזר הכי בטוח עונה הבאה.
כן, כן. הוא עזר הכי בטוח בעונה הבאה, ינקה להוציא אותו במיוחד לניתוח אצל מומחה בפינלנד, שילם עוד כסף. יש שם איזה פציעה של גיד, אבל אני לא זוכר איזה בדיוק. הוא הוציא אותה למומחה בפינלנד, שילם עוד כסף במיוחד, רק כדי הוא רוצה לראות, אתם שיגעתם אותי, אז אתם תראו לי ולמה שיגעתם אותי, והוא מאוד עצבני, הוא מאוד כועס, ואני חושב שזה מבחן לא רק לשחקנים, זה מבחן גם לברק ולאדם.
אני יכול להבין אותו על הקטע הזה. עשו פרומו כל כך גדול על נאואל, יכול מאוד להיות שיש לו יכולת, לא סתם התלהבו ממנו, אבל לא נתנו לו לשחק, נכון. לא נתנו לו להיות בתפקיד שלו, אתה מביא כוכב, אתה שם אותו מגן בחמש, אתה יודע, פתאום סבא נהיה בתפקיד הזה, ורפאלוב בתפקיד הזה, וקינדה בתפקיד הזה, והוא כל הזמן הלך מסביב, ולא נתנו לו את המפתחות. אז אני מבין, וכאילו באמת, גם אני בתור רועד כדורגל שעוקב אחרי מכבי חיפה, עוד לא טעיתי על קנקנו עד הסוף, לא ראיתי אותו מספיק.
נכון, אבל השאלה שלי, עלו לו יותר מחמישה מיליון יורו, סברינה, נאואל, איתן אזולאי, שאלה, לא משנה מי הצוות המקצועי, הם יקבלו תקציב לרכש או יגידו, תשמע, אני לא מביא שחקנים אחרים.
זה יפה שאתה עשית את החשבון הוצאות, אבל לא עשית את החשבון הכנסות, של 7 מיליון יורו על חלילי, 3.5 על פיירו, 1.1 על קורנו, 2.5 על פיינגולד, 100 אלף על קאסה שמה.
לא, אבל השאלה היא אלה, אתה מוכר אותם, תביאו לי, אין בעיה, הוא יכול לבוא לגל אלברמן, תביא לי אנשים שירכשו, אתה אמרת לקנות אותם.
לא, קודם כל, הוא כבר אמר. זה לא אומר. אלברמן יצטרך למצוא, מה שהוא נכשל למשל עם שורנוב, שזה גם משהו שהכיס את...
שואו ושימיץ עדיין חתומים?
שואו ושימיץ חוזרים, הם גם צריך למצוא להם קבוצה, צריך להחליט מה עושים עם ליאור קאסה וסוף פוטגרנו.
רפאלוב ממשיך עוד עונה.
רפאלוב ממשיך עוד עונה. אז כן, יש הרבה ממה להיפטר. בואו נגיד.
לא, אבל אם אתה לוקח את השלושה האלה עם שימיץ, ומי היה עוד עכשיו?
שימיץ, שימיץ, שואו ושורנוב ביחד, זה 1.1 מיליון יורו שכר. שצריך להיפטר ממנו, רק משלושתם.
תשמע, לפעמים טועים, כשזה קורה באותה עונה, בכזאת כמות, זה הופך להיות משהו משמעותי, ואני מבין את ינקלה, וינקלה צריך להתנהג בצורה כזאת.
וזה עונה שנייה כבר.
ובחר ואלברמן צריכים להבין שלא לעולם חוסן, עם כל הקרדיט שיש להם, על העונות הבאמת טובות שהם עשו במכבי חיפה, הם עשו הרבה יותר מדי טעויות, העונה הזאת, גם מקצועיות וגם התנהלותיות, בתדמיתיות של מכבי חיפה, באיך מכבי... תשמע, שוב, התשע דקות האלה, זה גם בעונות השחורות של מכבי חיפה, לא ראית התבזות כזאת, ואני מבין את ינקלה. אגב, המשפט הזה שאתה אומר שאם הוא אמר אותו, כי אני ראיתי את זה, אבל אני לא סגור על זה שזה תמלול נכון של השפתיים.
זה מה שזה נראה מהשפתיים, אי אפשר לדעת, אתה יודע.
אם זה כן, זה אחד הרגעים הטלוויזיונים הכי גדולים שיש, בעיניי.
אי אפשר לדעת, אתה יודע, מהשפתיים זה באמת, אחרי שאתה רואה את התרגום, זה באמת נראה בשפתיים שזה מה שהוא אומר.
אגב, זה לא תלוש שהוא יגיד את זה.
זה לא תלוש.
זה שתפסו אותו אומר את זה,
אגב, אני ראיתי את זה בלייב, זה היה ממש אחרי, ממש בתוספת הזמן, אחרי כל מה שראו.
אני אגיד שכל אוהדי מכבי חיפה אומרים את זה.
אתה יודע מה העניין באוהדי מכבי חיפה, שעד המשחק מול באר שבע, בכל משחק, ואני המון בחיפה ועם אוהדים, כל משחק, הפעם אנחנו נצח, יש לנו את התחושה, אתה מכיר את אוהדים. לפני באר שבע, כששאלת אוהדים, אנחנו מפרקים לנו את התחת. כל אוהד ששאל, היום מפרקים לנו את התחת. כבר האמונה אצל אוהדי מכבי חיפה הלכה לאיבוד, כאילו...
אני גם הרגשתי לפני המשחק הזה שבאר שבע, למרות ההפסד למכבי תל אביב הולך לנצח את מכבי חיפה. ומה שמעניין, דיברת על האוהדים, והאוהדים באמת חזרו למגרש במשחק הזה, כאילו סולחה עם המשטרה, ואז אתה קורא שכל הידיעות לפני המשחק, זה עימותים או עצורים, בלגן גדול, כעס גדול. מישהו מוכן להסביר לי מה זה השטות הזאת? אני חייב להגיד שוב, בתוך איזה מסגור אנחנו חיים. שהכדורגל זה פריבילגיה היום, זה אפילו לא אסקפיזם.
כן, אני חושב שזה עזוי להגיד, כי זה לא שני צדדים שווים, בטח שמשטרה היא הרבה מעל אוהדים מבחינתי, אבל שני הצדדים, אני חושב, חייבים
איכשהו לרדת
מהסולם, שהם עלו עליו, ולהפסיק ביניהם. אגב, משהו מעניין, מפקד תחנת חיפה, סגן ניצב אייל שחר, שהוא, אתה יודע, המוקד של עכשיו האימותים איתו, הוא רועד של הבנתי לו ולבנות שלו יש מנוי בצפוני. אז, ואיתו, והוא כאילו עכשיו המוקד של הריבים שם ושל כל הבלגן.
לא יודע אם זה מעניין אותי בכלל. אני אומר, באמת אומר.
וזה עזוי מה שקורה שם. ראיתי ילדים חופים מכות.
אתה רואה לפני המשחק את מה שקורה, וזה שוב, זה מתחבר לטקס שלפני המשחק.
נכון.
שאתה רואה את זה בבית, ואתה צמרמורות.
אתה מדבר על טקס לדורון שטרייבאחר.
ברור.
עוד מעט אני אספר משהו.
וזה צמרמורות, וזה כאילו נותן לך שוב את הקפה הזאת של כמה אנחנו ברי מזל במרכאות,
כן.
על זה שאנחנו יכולים לבוא למגרש כדורגל, ולראות כדורגל במדינה שנמצאת בתקופה כל כך קשה, עם חטופים שנמצאים עדיין במנהרות של חמאס.
זה נורא מה שקורה.
אנחנו מתעסקים בלריב עכשיו עם המשטרה לפני משחק, עכשיו אני לא אומר שאוהדי מכבי חיפה אשמים, שלא ישתמע כן. בצורה כזאת, שני הצדדים אשמים באותה צורה, חלאס. לא רוצה לקרוא ידיעות כאלה.
אבל אתה שואל למה בקבוצות אחרות זה לא קורה.
אז אני מצליח להבין, גילי. במכבי
תל אביב יש פנאטיקס, בהפועל תל אביב יש אולטרס, וביתר
יש... ביתר!
כי יש רגעים שמשטרה נכנסת לרמת אגו,
בבאר שבע היה עונה עימותים קשור.
אגב, אתמול...
אחרי סכנין, עזור, אחרי סכנין זה קרה.
פה זה אחרי מכבי תל אביב.
צריך להזכיר, אתמול היו אבוקות ביציאה של ביתר, אם לא איתמר בן גביר, אין משחק, הם רצו להפסיק את המשחק. לא להפסיק אותו לחמש דקות, הם רצו להפסיק את האירוע. אבל איתמר בן גביר עצר את זה. זאת אומרת, יש לנו פה, המשטרה החליטה...
אוהב
את איתמר בן גביר. הנה, אז קרדיט, הוא עושה גם דברים טובים.
ואם ריינה היו מדליקים את האבוקות?
גילי, ראינו את זה... לא, ראינו את זה בהפועל תל אביב.
הוא היה מוריד אותם ארבע ליגות.
ראינו את זה בהפועל תל אביב, הפועל רמת גן, בצדון רמת גן. ראית את השערוריה הזאת? על מה? מה קרה?
אני חושב שהמשטרה, עם כל מה שקורה, אולי זה אפילו מובן... עכשיו היא אומרת לעצמה, להתעסק עכשיו גם בכדורגל ובלגן ולהקפיץ כוחות ולעשות, יכול להיות שזה מבחינתה כרגע עול שקשה לשאת.
מה אתה רוצה לספר לי? בוא נדבר על דברים קצת יותר חיוביים, בוא נדבר על הטקס, המרגש הדמעות.
זה היה טקס מרגש ושמעתם שם בטקס שהיא אומרת, תודה על כל מה שעשיתם עבור אבא שלי, עבור רוני.
הוא בחש שם.
ואני רוצה לספר לכם על איפה זה התחיל בכלל עם רוני, עוד לפני שהוא ידע שדורון נחטפה. אבא של גיל אופק, שהוא המנהל קבוצה במכבי חיפה,
הוא מכפר עזה.
הוא מכפר עזה גם. ובאותו יום הוא לא ענה לגיל. הוא לא ענה, הוא התעלף בתוך הבית בשלב מסוים, ולא ענה. ומי שטיפל את כל האירוע עבור גיל, זה היה רוני שטיינבכר, שהוא השכן ממול, שממש צופה על אבא של גיל. וגיל אופק ואנשי מכבי חיפה כבר שנכנסו לעניינים, כל הזמן היו עם רוני בטלפון, אתה רואה משהו ורוני לא יכול לצאת אליו גם. כי זה מפחיד, וכל פעם ניסו לראות והכל, עד שבאמת רוני הצליח להודיע להם שהוא בסדר, והלכו וחילצו את שניהם, ומאז מאותו יום, בנצי, לא זוכר, אולי בנצי קוראים לאבא של גיל, אבל אני לא בטוח, ורוני כל הזמן ביחד עם אנשי מכבי חיפה, מאותו יום יוסי פרץ הרי, ואפילו ינקל, כולם, רוני הפך להיות סוג כמו של איתן גונן בהפועל חיפה, רוני הפך להיות במכבי חיפה, והוא באמת היה צמוד אליהם לכולם, ביחד עם אבא של גיל אופק, הוא הפך להיות סוג של המשפחה, כל משחק, אני יכול להגיד לך אחרי המשחק מול מכבי תל אביב, שהיה את התפורה, ואז כל משקרה עם הקהל, הוא אמר לי, זה כל כך כואב לי לראות את זה, דווקא ביום כזה, שהאוהדים הרסו וחבל, והכל, וזה באמת הפך להיות קשר, שהוא כבר משפחתי, והוא נמצא כמעט, כל מקום שתראה את מכבי חיפה, אתה תראה את רוני שטיין באחר שם.
קודם כל, כל הכבוד לכל המועדונים, כל הכבוד למכבי חיפה, הם האנשים הכי חשובים במדינה, היום המשפחות האלה, ושאף אחד לא יספר לי שום סיפור אחר. אין כאן שום קשר לפוליטיקה, אין כאן לא שמאל ולא ימין, ושאף אחד לא ינסה לתפוס אותי עכשיו בדברים שאני אומר. ושוב, זה מחזיר אותי למה שקורה עם האוהדים. ובכלל, כל מה שקשור לאלימות, בספורט, למה? למה בכלל, ולמה בתקופה הזאת, זה חורה לי ברמה, אנחנו צריכים להגיד תודה, אנחנו ברי מזל, שיש לנו את האפשרות ללכת, לראות אסקפיזם, תספרו את זה ל-59 אנשים, תספרו את זה למשפחות שלהם, תספרו את זה לאנשים שעדיין חווים אובדן, ועצב, וטרגדיות, וטראומות, וחבר'ה, אנחנו, זה כאילו, אם מישהו עוד לא קיבל את הסתירה הזאת מהשבעה באוקטובר, אז הגיע הזמן שתקבלו את הסתירה הזאת.
לי יש חבר שהבן שלו נהרג במעלה, לא בשביעי באוקטובר, במהלך המלחמה, והוא אוהד מכבי חיפה, היה מנוי לצפוני, והוא מנוי בכלל ליהלום, אבא מנוי ליהלום, וביום הזה של הטקס, של מכבי תל אביב, שהיה את הטקס עם כל השמות, שאחד מהשמות זה היה השם שלו, ואת כל מה שקרה, זה הוציא לו את החשק להגיע למשחקים יותר.
די, די, אני לא רוצה שנחפור על זה יותר מדי, כי זה, א', עושה צמרמורות כל העניין הזה, וזה עושה לי, זה קצת מציף אותי.
מגיע למועדונים פה מילה טובה על הטקסים, טקסים מרגשים, מבני יהודה, דרך...
כולם, בעולם. תל אביב,
כולם. באר שבע, שהיינו במשחק, שהביאו את רוני דלומי לשיר שם, לסגיד אקל חן, אם אני לא טועה, במשפחה שלו.
איתן גונן סיפר לנו כמה זה חיזק אותו.
לא, הקבוצות ממש לקחו את זה, ומלווים את המשפחות, ועושים תקסים.
אבא של אלון נואל היה עכשיו במשחק של הפועל חיפה, והוא לא אוהד הפועל חיפה משהו, אבל הם הזמינו אותו.
יפה מאוד. זה באמת לזכות המועדונים שמחבקים את המשפחות, והתקסים ממש מרגשים.
מאוד.
אגב, לא שמתי לב, אתמול בבלומפילד לא היה המנון, ובדקתי, אין המנון בחצי גמר.
לא.
רק בגמר.
קודם כל.
לא זכרתי את זה.
אתה זכרת את
ההחלטה של ההתאחדות? רצית לחפש עוד גפרור עכשיו?
לא, לא, האמת... אתה יודע משהו?
האמת, אם זה אירוע של ההתאחדות, צריך להיות אימנו.
הם שמים רק בגמר.
אתה יודע עוד משהו? ריינה, יש לה קהל טוב. ודווקא אני חושב, במשחק הזה, הם הביאו הרבה צעירים מהמגזר, שלא עניין אותם כדורגל, חיפשו בלגן, ראית, מדקה 70, אתה רואה, אתם עומדים ליד היציאה של ביתר, זורקים דברים, בסוף המשחק, רבים מכות בסמטאות, היו כאלה, זה לא הדרינה, זה לא הדרינה.
לא, הוא יכול להיות שעוד סכנין חשבו שם.
אגב, רכב נשרף ברחוב שלבים, אני לא יודע מה היה שם, אבל מורוזוב, עצרת אותו בצד,
התחיל סלם. שמע, עבור עדי ביתר להדיח ברבע את בני סכנין, ובחצי את בני ריינה, רק אומר.
ואם לנצח בגמר את הפועל תל אביב,
זה לסגור את המועדון.
זה התואר הגדול בתולדות המועדון.
לסגור את המועדון, זהו.
טוב, יאללה, בוא נתקדם אפרופו להפועל תל אביב.
אין גביע אם זה קורה.
אז. טוב, בוא נתקדם לחוזרות החדשות, חדשות ישנות לליגת העל, זה אומנם עדיין לא רשמי, אבל זה רשמי. גם הפועל תל אביב וגם הפועל פתח תקווה, בוא נתמקד בהפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נקדיש לה מתישהו זמן לעצמה. הפועל תל אביב, א', מה שקרה שם מאז שיניב ברדה הגיע זה...
יש לו רק תיקו אחד בליגה, נכון?
כן, אני לא יודע אם אפשר להסביר את זה, אין לי כוח אפילו לספור כמה ניצחונות יש לו, זה מעייף אותי, זה מתיש אותי בדרך.
מאז שדיברנו על השיער שלו, כמעט 100%. תראה מה, ואתה אמרת, עין הרע, הוא מפחד להסתפל.
לא, לא. הלוואי עליי שיער כמו שלו. אבל... הפועל תל אביב לאן? עדיין דיברנו על ביתר ירושלים לאן.
זה מה שמעניין אותי. אז הפועל תל אביב... ספרה הולך להשתגע, או קבוצה נתניה.
א' גילי, מקצועית.
כסף יש, השאלה מה עושים איתו.
לפני שאופיר יגיע לחיזוק, אולי הוא שומע וזה, היה סימני שאלה על ספרה. אתה יודע, לא כל בן אדם עשיר, עם כיסים עמוקים, עושה את התנועה לכיס. והוא בינואר עמד למבחן והביא פיבן, הביא חטואל, הביא שבירו והביא תזר באמצע. פורטוגל, אם אני לא טועה. כן. מבנפיקה ליס, שגדל בבנפיקה ליסבון. זה חיזוק שבליגה לאומית לא רואים. שלושה שחקנים, פרופיל ליגת העל, לא שנושרים מליגת העל, שיכלו להמשיך להיות בליגת העל, והזר הזה, זאת אומרת, הוא כן הולך להשקיע.
100 מיליון יורו נוספים בשנה.
יפה.
גם גיא פרימור, בוקסה, זה כל הצוות.
יפה, וזה רק מגדיל את התיאבון לקיץ, ובקיץ נראה מה הוא הולך להביא. אם נראה את הפועל תל אביב, רוצה להיות נתניה, בדיוק, או רוצה לרוץ חזק למעלה.
זה יהיה באמצע.
מה צריך להביא, גיל?
זה יהיה באמצע. מעניין
אותי, אתה עוקב אחרי הפועל תל אביב, אתה רואה את המשחקים. אמיתי, אני מודה שאני לא רואה את כל המשחקים, יצא לי לראות כמה עונה. זאת קבוצה שמה, שיש שלט טוב, או שחרבו דרבו הכל חדש?
בדיוק, צריך מהפכה, להשאיר רק את אוריאל ואת כל השאר הביתה?
משהו באמצע. לא מהפכה, ולא חיזוק
של 2-3 שחקנים.
אי אפשר לעשות מהפכה שאין לך ישראלים. אי אפשר, בשוק. אין יותר מדי.
לא, אז אני חושב קודם כל, פיבן זה היה רכש טוב, הוא מתאים לליגת העל. אוריאל, שחקן מוביל בליגת העל. רוי קורין יכול להיות אחלה גם להרכב, גם מהספסל. הם צריכים שוער.
משהו מהזרים יכול להישאר.
הם צריכים שוער, הם צריכים בלם.
אני מעריך שאסף צורי יש.
מגן ימני, לא יודע אם פיבה נהיה מגן ימני, או לא יהיה בלם.
זרים לא יכולים.
אף אחד לא יכול להישאר?
אף אחד לא מכיר את שלו, אף אחד?
לא, בעיניי לא. הם שני הזרים, גם אנטוניץ' וגם מקריץ', שכאילו הם בסדר, הם שני השחקנים הכי איטיים בקבוצה.
הרכב כזה, אם הוא משחק גבוה, במעברים יפרקו אותו.
אתה יודע אבל מה עכשיו, ישמעו אוהדי כדורגל בכלל, ואוהדי הפועל תל אביב בפרט את החלק הזה בפרק, ואז הם יגידו, רגע, אבל ניצחנו, את מי הם ניצחו בגביע?
את טבריה.
את טבריה.
את טבריה בהרכב שלישי.
נכון, זה היה הרכב שלישי.
שוויתרו על המשחק מראש.
נכון, אז קצת בואו לא נשקר לעצמנו, הם ניצחו את קבוצה מליגת העל בדרך, מה עוד היה שם?
יש להם את הפועל רמת גן, הם ניצחו.
ניצחו את הפועל רמת גן.
ויש להם עוד משחק אחד.
הם לא ניצחו את קבוצה מליגת העל?
הסגל הזה לא הרבה יותר טוב מהסגל של הפועל תל אביב, שהיה בתחתית בשנים האחרונות.
הם ניצחו את קבוצה מליגת העל.
אני כבר עשיתי את זה שהזיכרון שלו.
אין בעיה, אבל המטרה היא לא להיות בתחתית. המטרה היא לא, אם המטרה היא רק להישאר בליג,
אז אני אומר, לפלייאוף עליון צריך משהו אחר.
אם המטרה שלהם היא רק להישאר בליג, הם יכולים להישאר עם הסגל הזה, ועם עוד חיזוק שתיים.
נראה לך שהקהל של הפועל תל אביב יכול לקבל.
זה אומר, לפלייאוף עליון צריך להחליף.
בשביל פלייאוף עליון הם צריכים שוער, הם צריכים בלם, הם צריכים מגן.
שעה שלא זכרתי, זה הפועל חיפה.
הפועל חיפה, נכון. בסאמין אפילו לפי
דעתי.
הפועל חיפה בסאמין. מה? אז יפה, מה? אז
הרוע עדי צריכים גם לקבל החלטות.
אז גם אוהדי הפועל תל אביב יגידו לך את מה שאנחנו אומרים.
אגב, גם צריך לקבל החלטות, שאין הרבה ישראלים, מה אתה עושה? אתה מממש על גוני, על שבירו, מה אתה עושה עם חתואל, למרות שהוא לא נכנס עוד לעניינים.
חתואל, הבנתי, הפועל תל אביב רוצה.
הסיכויים שהוא ימשיך קלושים, אבל אם אפשר יהיה להביא אותו ללא דמי העברה, אולי כן ייקחו, אני לא חושב שמישהו ישלם עליו דמי העברה בקיץ.
זה קצת בעיה להיות.
מניה בצניחה.
זה קצת בעיה להיות הפועל תל אביב. זה סיכון. זה קצת בעיה להיות הפועל תל אביב. כי מצד אחד, בטייטל זה מועדון גדול. זה מועדון גדול. מצד שני, יש הרבה כסף. מצד שלישי, יש הרבה דברים לעשות, ולחבר קבוצה בקיץ, כדי להתאים את הציפיות, אני לא אומר מטרות, את הציפיות של הקהל מעצמו ומהמועדון, זה יכול בקלות להפוך להיות מקום של... לא רוצה להגיד אסון, כי אין שום דבר אסון בכדורגל, אבל לכישלון.
צריכים לעמוד במסיבת עיתונאים, ולהיות הגיוניים, ולהגיד...
ננסה להיות פלייאוף עליון.
לא, ולהגיד, המטרה שלנו היא להיאבק על פלייאוף עליון העונה, כי אנחנו צריכים לבנות את זה, אי אפשר לעשות בום וגמרנו, ואנחנו צריכים לבנות, ואנחנו, המטרה שלנו היא להיות העונה, להתמודד על פלייאוף עליון, כדי שבעונות הבאות נחזור להיות הפועל תל אביב האמיתית.
אתה יודע מי עשתה את זה העונה? ביתר ירושלים.
נכון, בדיוק.
רק יצחקי אמר בתחילת העונה, חבר'ה, אני המטרה
היא להיאבק על פלייאוף עליון.
אל דברו איתי, אני רוצה שביתר תהיה בפלייאוף עליון, אנחנו ניאבק על זה.
כן. אגב, אבל אם ביתר הייתה עושה פלייאוף עליון 5-6, כזה קבוצה מדשדשת בסוף
הפלייאוף עליון,
זה לא הייתה עונה מצלחת.
אתה אומר אין שוק ישראלים, אבל יהיה להם להביא 6 זרים. 5-6 זרים יהיה להם להביא, שיביאו 4 זרים טובים, זה מספיק.
אתה יודע מה זה 4 זרים טובים, אחרי שחיפה שילמה 2.5 על נאואל, שלמה הוריד ל-1.9, זה עדיין הרבה.
תראה את קנגו ואת ונטורה. הפועל באר שבע, מבחינת ישראלים, אם אתה רואה אותם לפני העונה, אתה אומר, חבר'ה, זה הפועל חיפה מחוזקת. אבל הזרים, עשו אותה, וגם העלו את הרמה של הישראלים.
חד משמעית. טוב, אז מעניין לראות את הפועל תל אביב, ברוכה השבה. צריך לומר, וואלה, התגעגענו.
שתי היורדות, שתי היורדות הן שתי העולות.
וזה שתי העולות הכי טובות לליגת העל, בטח מבחינת קהל.
הכי הרבה קהל, ושיתקעו יתית שתיהן, כי הן לא צריכות להיות בליגה לאומית בכלל.
לא דיברנו על הפועל פתח תקווה.
לא, אמרנו שנקדיש להם קצת זמן, כי אנחנו לקראת מחזור, צריך להגיד יום שני. קודם כל, יש חג בשבת ובראשון, אז אנחנו נשחק ביום שני ובשלישי, נכון?
לא, שני רק פלייאוף עליון.
שני, כי יש יותר משחקים, נכון.
ואז שבת הבאה חוזרים לימי בני פייסיק.
ברק יצחק היה שמח שדוחים את המחזור הזה של הפלייאוף העליון.
אתה יודע שמוצא שבת, 8:30, 5 משחקים.
מוצא
שבת, 8:30, כל הפלייאוף התחתון, לא הזה כמובן, בחג השני, ועוד פעם, כרגיל, דופקים לנו הכתבים את המימונה.
כל הזמן דופקים?
כל הזמן.
מה, כל הזמן? אני לא משנה מה. כמה פעמים ביליתי במגרשים במימונה?
אני לא חגגתי כבר 8 שנים מימונה.
באמת אתה הולך עוד הפעם?
8 שנים לא חגגתי מימונה, ואגב, מתוך 8 שנים, 6 בסכנין הייתי.
אגב, אתה יודע מה עובר על כתבי כדורסל? עכשיו היה הפועל תל אביב ביורוליג, אם הייתי שתי קבוצות ביורוליג ביום שישי, זה לא חיים.
זה מטורף מה שקורה. אפרופו הפועל תל אביב, הפועל תל אביב כדורסל, נאחל לה בהצלחה.
כן, היום, שתיקח, שתזכה.
שתזכה. בלתי נתפס, צריך לומר.
כתבים קופצים באמצע הקידוש, להעביר זה, להעביר דיווח.
למרות שעכשיו תכלס עשיתם לי סדר, ואין משחקים ביום שני של הפלייאוף התחתון, אבל בוא נדבר קצת על מה שקורה בתחתית, כי גם שם מאוד מאוד רותח. ממי אתם רוצים להתחיל? אני דווקא רוצה להתחיל, אני רוצה להגיד. בוא נתחיל מטבריה. כי חדרה, אם בירחנו את הפועל תאיב ברוכה השבה, חדרה אחרי 7-8 שנים בליגת העל, לא רואה סרט שהיא נשארת. לא,
חדרה, תראה, זה 4 קבוצות, 4 או 5 נאבקות על מהם.
סכנין, אשדוד, טבריה, מכבי פתח תקווה.
4.
אז כאילו טבריה, היא מגיעה למחזורים האחרונים במומנטום הכי גרוע בעולם. באמת, כאילו, הכל מתחרבן לה, גם המצבים הנייחים כבר לא נכנסים.
אני חושב שהאמת בסוף צפה.
נכון.
צריך להגיד, את רוני טבריה, כולם שיבחו את אלירן חודדה, ומגיע לו אולי שבחים, אבל מי שראה את המשחקים של טבריה, זה המשחקים היו הכי קשים לצפייה בליגת העל.
יחד עם חדרה.
כן, אבל חדרה יורדת. הכי קשים, באמת, כי אתם זוכרים, לאורך זמן הם כבשו איזה 4 שערים, נראה לי בסיבוב או משהו כזה, זה היה באמת נראה רע. וכשאתה מגיע לפלייאוף תחתון, בסוף, כשיש קבוצות יותר מנוסות, כשיש קבוצות שיודעות מה זה להילחם על החיים, אז זה בא לידי ביטוי, שאתה גם לא משחק יפה.
אני אגיד לך עוד הבדל גדול. כשאתה מסתכל על כל הקבוצות האחרות שהן לא טבריה, כולן מנוסות במאבקים, כולן התחזקו.
כן?
תראה את אשדוד, תראו את מכבי פתח תקווה, גם חילופי מאמנים וגם שחקנים שהגיעו, הן יודעות שבשלב הזה של ינואר צריך לפתוח את הארנק, זה 5 משכורות, בוא נביא שחקנים, אשדוד איבדה את זה לגמרי בקטע טוב. אני חושב שדבריה הרגישה
מדי באיזה שלב של 5-6 נקודות פעם. דבריה
לא הרגישה שהיא צריכה לחזק.
דבריה, סליחה.
אבל היא כן התחזקה, היא כן התחזקה. קלטינס, פיטר מייקל, היא כן הביאה שחקנים.
בטפר.
כן, בטפר. אבל אני אומר, הביאה חלוץ.
מי?
הביאה שחקנים.
וקלטינס זה חיזוק.
מייקל טוב, אגב.
נו,
קלטינס זה חיזוק.
אז דיברנו.
אתה משווה את זה לרכש של אשדוד?
בכושר. לא, השקיע כסף, אני אומר, ניסתה להתחזק.
קודם כל, גם יש הגבלת תקציב. אולי לג'קי יש כיס יותר עמוק מלבנים של טבריה.
כנראה שכן.
אז יש פה מגבלות, אבל דיברנו בפרק הקודם, יש להם את מיכאל אוחנה, שהשתמשו בו יותר, ראינו אותו במשחק האחרון מבשל שער. צריכים לתת לו, כי אין להם שחקן אחר בסגנון הזה.
וגם רואי דיבר על הנייחים, שקבוצה של 70%, 75% מגון של הנייחים, אתה סוגר לה את הנייחים, אתה כנראה מנצח.
סו 2-12. טבריה, כשמכבי פתח תקווה עם 2 ניצחונות רצופים, וסכנין עם 2 עם 3 ניצחונות רצופים, כאילו 2 ניצחונות ב3 המחזורים האחרונים.
יהיה להם קשה מאוד, אגב, סכנין עברו אותם בטבלה, ועלו מעליהם נקודה, ויהיה להם קשה, הם רק לדעתי נקודה אחת מעל...
אתה יודע איך אני יודע...
אני חושב שהיא המועמדת העיקרית לרדת ליגה.
אתה יודע איך אני יודע שאשדוד מרגישה בטוחה בעצמה שהיא נשארת בליגה?
למרות שמתחת לקו האדום.
הם שלחו אתמול לבובה של לילה 2 שחקנים.
לא מאמין לך שהם שלחו.
כן, ניר ביטון
ו... ניר ביטון ואריאל ארוש.
מה?
שלחו שחקן.
זה חגיגות תישארות כבר.
שלחו שחקן אחד. ושואלים אותם, אתם תישארו וזה, נשלים את המשימה, אתה יודע, מועדון בבלגן לא משתף עם זה פעולה, שיתפו עם זה פעולה, מגיע להם כל הכבוד, זה מראה שהם בטוחים בעצמם.
אני חושב שמבחינת הקבוצות התחתית,
הם הקבוצה הטובה ביותר. מה שלחתם אותם לבובה של לילה?
הם הקבוצה הטובה ביותר מבחינת קבוצות התחתית.
אסור שהם ידעו ליגה, אני אומר את זה, לא מתבייש להגיד את זה כל העונה.
ובטח שהולך להיבנות שם מגרש, בוא, אנחנו רוצים לראות את אשדוד במגרש חדש, אם זה מגיע.
צריך להגיד שזה לא שנה הבאה, זה שנה אחרי.
אתה יודע, אני כפרשן וזרין כשדרן במשחקים, אתה יודע איך העמדה ביודלף? אתה כאילו מרגיש את הבסירה.
תקשיב טוב.
אתה מרגיש את הבסירה, אתה הולך צעד ואתה יש לך מחלת ים.
תקשיב לי טוב.
פחד אלוהים, קרוון למעלה, במשחק האחרון ששידרתי שם היה שריפה בזרקורים, בתאורה, התחיל להבה, חשבתי, אתה יודע.
זה היה שעוד בטח על הגג, נכון?
כן, זה חתיכת חצוף, אתה חתיכת חצוף.
עזריאל גם ישב בעיתונאים שם שזה מסתיר, נכון?
אתה נמצא בעמדה הטובה של היהודה
א',
אני אשדר ברדיו עמדה ממול, שיונים גרות שם, זה הבית שלהם, אתה נכנס פיפי של עכברים, בתוך
השירותים,
אז אתה תרגיש בסירה, תאמין לי.
כן, אבל איזה כיף שבונים שם אצטדיון, איזה כיף.
אגב, אתה גם לא רואה את הקווים, העמדה היא מעל הספסל, אז אם אתה רוצה לראות את הקו שמתחתך, אתה צריך להוציא את הראש, אתה עוד שנייה נופל, צריך להציץ מה קורה בקרנות, אתה אין לך קו ראייה.
אגב, אם דיברתם על מגרשים, אני השבוע נסעתי לקריית שמונה, נסעתי לקריית שמונה לראות מה קורה שם במגרש.
אוי, נכון, מה קורה? חוזרים לשחק שם?
נסעתי לראות מה קורה במגרש, מצב מזעזע באמת, עצוב.
הזנחה מן הסתם.
לא הזנחה, מפורק, מטילים, רסיסים בכל
עבר. תגיד לי, יש בתים בקריית שמונה ובעוטף עזה שלא שיקמו, לא פינו תקציבים לשם, אז אתה מדבר איתי על אצטדיון?
אגב, צמוד לאצטדיון, יש בית שעכשיו בונים, כי הוא הלך כליל. כי הטיל שנפל,
ריסק אותו לגמרי.
ריסק אותו כליל, אז ממש בצמוד לאצטדיון בונים שם עכשיו מחדש. האצטדיון שבור, חדרי הלבשה שבורים, שירותים נוזלים, שברי רסיסים, אגב, מכל היציעים, רק יציע עיתונאים, רס כליל נפגע שם מפגיעה, בדשא.
בקיצור, לא ישחקו שם.
אגב, גם לפני האירועים האלה, גם לקריית שמונה מגיע אצטדיון יותר טוב.
בדיוק, ברור. וכרגע אף אחד לא מטפל. עדיין לא נכנסו אפילו לעשות תחילת עבודות, ובקריית שמונה אומרים, כרגע, אם זה לא יקרה, אנחנו לא פותחים את העונה שם, זה אין פה בכלל סרט, יש פה שיפוץ מסיבי שצריך לעשות.
אני אגיד לך משהו עם כל הצער, ואנחנו פה מדברים על כדורגל ועל ספורט, יש דברים יותר חשובים, יש סדרה עדיפויות, בוא נשקם קודם כל לאנשים את הבתים, את התשתיות.
אז אמר לי מישהו, קודם כל את זה משקמים.
בשביל משחק פעם בשבועיים, עם כל הכבוד להשפוך שם כמה מיליונים עכשיו.
לא, קודם כל יש את הכסף. לא, העבירו, יש תקציבים, זה לא סותר, ואתה יודע מה אמרו לי בקריית שמונה?
בוא תן לאנשים לגור, ואז...
אז אתה יודע מה אמרו לי אנשים מתוך קריית שמונה, שהם גם תושבי קריית שמונה, הרי אנשים שעובדים שם והכל, אמרו לי, הדבר היחיד שיכול איכשהו להעיר את העיר הזאת מחדש, כי העיר הזאת היא מתה לחלוטין, אתה הולך לסופר, יש שניים, שלושה אנשים, רק 50% חזרו בינתיים, לא בגלל שהבתים שלהם הרוסים.
חלק
אין לא רצו, חלק אין זה, וחלק לא רצו. הורים, תחשוב שמכבי חיפה מגיעה לפה בית"ר ירושלים, מכבי תל אביב במחזור הראשון, זה הדבר היחיד שיכול איכשהו להעיר את העיר מחדש וליצור פה אווירה של חיים, כי כרגע יש אווירה של מוות בעיר הזאת.
תגיד לי, יש סיכוי שהם ישחקו קצת יותר קרוב לצפון? לא בנתניה, נוף הגליל, יתחילו להביא אוטובוסים של ילדים, יכול להיות שלעשות משהו, לשמור את הקבוצה הזאת בחיים.
לא רואה, אין סיכוי. אם הם לא ישחקו נתניה, הם ינסו לקבל מהמינלת ומההתאחדות את אותו מתווה שנותנים להם את בית הנבחרות לרוב האימונים ונותנים את נתניה.
שיכולים לשחק בסמי עופר, גם איזושהי התקרבות לצפון.
או לסדר להם מסעות לאוטובוסים לילדים שיגיעו לכל משחק. שתהיה קצת אווירה.
יש משהו מעודד לסיים איתו את הפרק הזה.
סיפור,
כן, אני צריך סיפור. אני לא יכול לצאת ככה לשבת הזאת.
היום אני נותן סיפור, אבל הוא מפיו של אחד מהאנשים בחיפה, הוא לא מוכר בארץ, אבל בחיפה הוא מאוד מוכר, אבנר יוסף, היה אחד מהבעלים, מנהלים של מכבי חיפה כדורסל בימים הגדולים שלה בשנות ה-70-80, וזה סיפור ממנו. לפני שיואב כץ קנה את הפועל חיפה כדורגל, הוא רצה לקנות את מכבי חיפה כדורסל איזה שנתיים-שלוש לפני. יואב שחקן כדורסל, היה גם במכבי חיפה, גם בהפועל חיפה, אפילו כדורסל טוב מאוד. והוא רצה לקנות, ואז דיברו עם אבנר יוסף, יש מיליארדר שרוצה לקנות, בדקו עליו, גילו, אומרים לו, זה ברמת אוליגרך, בא מארצות הברית, היה שחקן, והוא מחובר, וזה יכול לשנות את פני המועדון להיסטוריה לעד. ואבנר יוסף מבסוט, שמח, הכל טוב, יואב קץ טס מארצות הברית, אמור לנחות, הוא מחכה לטלפון ממנו, הוא מחכה במשרדים ברחוב העצמאות, יבוא העשיר, יבוא הדוד מאמריקה, וישפוך פה כסף, ויהפוך אותנו לאימפריה. ואז יואב קץ מתקשר אליו, ואומר לו, איפה המשרדים? הוא אומר לו, זה הכתוד וחוב עצמאות, ואז הוא אומר לו, איזה קו מגיע לשם? ואז אבנר לדבריו, אמר, פה הבנתי שכנראה, גם אם יש כסף, עדיף שלא. וכמה שנים אחר כך, קנה את הפועל חיפה.
חשבתי שהוא נתן לו את הכתובת, הוא אומר לו, הנכס שם שלי, אתה משלם לי שכירות.
וואי, גדול, תודה רבה, זה שלמה, תודה רבה.
אגב, זה הזכיר לי, אז דיברנו על המשחק של ביתר בשרלרוע, אז תביב רצה לחסוך, אז הוא דאג שכל הציוד עולה עם השחקנים והאנשי צוות. לא משלמים על ציוד, כולם מעלים. ובסוף שהוא בא לעלות עם כל ההנהלה והכל, אז נשארה את אחת המיטות של הפיזיו. אז הקבט בא אליו, אומר לו, אתה צריך לקחת את המיטה איתך, אתה צריך לעלות אותה. אז הוא אומר לו, מי? I am the president of the club.
איי, גדול. יופי, יופי. אם זאת הגישה, זאת הדרך לסיים פרק לפני חג, לפני שבת.
ושיהיה באמת חג שמח, ושלווי ונראה את החטופים בבית, זה הדבר יותר חשוב מהכל.
הדיסוננס בין חג חירות לבין המצב שאנחנו נמצאים בו הוא כזה גדול, אבל זה כבר חג שני שלצערי אנחנו מעבירים בצורה הזאת, אז כן, להחזיר אותם הביתה כמה שיותר מהר. וזהו, שיהיה לנו חג שמח במסגרת המגבלות הקיימות הרגשיות והנפשיות של כולנו. אופיר, תודה רבה.
תודה לכם.
שלמה, תמיד כיף גדול. גילי, אני אוהב אותך, חג שמח, אחי, לך, למשפחה, לאיריס, לילדים, להורים, לכולם.
פסח כשר לגילי, פסח כשר לגילי.
כמה אתה נותן מתנה באפיקומן למי שמוצא?
זה הצד של אשתי, אשתי זה הכלכלה, זה
לא...
אנחנו הקלים בכסף, זאת הבעיה.
אמא שלי כבר נתנה הצהרה לכל הנכדים, אחיינים, הודיעה לה, התקשר שלו, הודיעה, 200 שקל, מי שמוצא, יש קרב גדול בבית.
וואי, יפה, מתנה ראויה. אז חג שמח לכולם, ובשורות טובות, יאללה, ביי.